מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. שלום וברכה, לילה טוב לכולם. אנחנו בחישום מסלול מחדש בפרשת ויגש. בעזרת השם אנחנו פה לשעתיים של חיזוק, שעתיים שקצת רוצים להתעורר. בכל זאת, כל אחד במצב שהוא נמצא בו כרגע, זה לא הזמן לישון יקיריי. בעזרת השם אנחנו הולכים פה לדבר על כמה דברים נושאים חשובים, לנסות להבין כיצד אפשר להתחזק למרות שהמצב הוא המצב, וכל אחד עם המצב שלו, מה שנקרא, בסדר? אז אנחנו ננסה היום כן להבין איך אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא, למרות שאנחנו לא באמת הבינו לפעמים, אתה יודע, הבטחנו ורצינו. אני אתן לכם שלושה טיפים היום, שלושה טיפים ששווים מיליונים, מיליונים, ואני הולך לתת לכם את זה כנראה, בלי נדר, בחינם. האם כדאי לתת לכם בחינם, לא כדאי לתת בחינם, כי יש שומרים שמה שבא בחינם הולך בחינם, אתה יודע. אבל בכל זאת זה כבר אנחנו נראה בהמשך, שלושה טיפים עוצמתיים שמי שישמע אותם וכמובן יישם אותם, אני יכול כמעט להבטיח לו שחייו ישתנו ובעזרת השם לטובה. אז בוא נתחיל. אבל נתחיל עם סיפור. והסיפור הזה היה לפני הרבה מאוד שנים. בארץ רחוקה. אני מדבר על ממש תקופות של פעם. זוג שהיה גר בכפר, כפר נידח. המצב לא פשוט, הם זוג שנה ראשונה נישואים. מנסים לשרוד את היום-יום, אבל המצב לא פשוט. אין שום פרנסה באופק בכלל. זה כפר קטן, נידח מאוד. עד שהאישה והבעל יושבים יחדיו ומחליטים, אין ברירה. אבל הבעל צריך לצאת למעבר לים לחפש את פרנסתם. הם נפרדים. באמת, עם כאב, זה לא פשוט, כאילו, ברוך שהם שנה ראשונה נפרדנו, ואנחנו צריכים לצאת לדרך. אז הבעל נפרד, והאישה נותנת לו את ברכת הדרך, כאשר היא בעצם מבטיחה לו שתשמור נאמנות, והוא ישמור נאמנות בעזרת השם, והכל יהיה בסדר, ושרק יחזור בריא ושלם, ולא משנה מתי, אבל היא סומכת עליו בעיניים עצומות, ו... וידידנו יוצא לדרך, הוא יוצא לדרך והוא יודע שהוא לא יחזור לא בעוד שעה ולא בעוד שנה ולא בעוד 5 שנים גם, מכיוון שהוא יוצא עכשיו לדרך ארוכה ומי יודע לאן ומתי ואיך. ככה היה נהוג פעם, אתה יודע, זה לא היה מופקע לגמרי, סיפורים כמו רבי עקיבא וכדומה, אתה יודע, יש דברים כאלה. אשרי מי שזכה שזה יהיה בעולם של תורה, אבל יש גם שכאלה שיצאו גם למעבר לים לפרנסה. ידידנו יוצא לדרך, הוא עובר ימים ומדבריות וערים ומדינות, ובעזרת השם עד שהוא מגיע סוף כל סוף לאיזושהי חווה, חווה שנראית טוב, חווה שנראית מכובד, כתוב שם מבוקש עובד, דרוש עובד, דרוש עובד, הוא בא, אומר, מציג את עצמו. בעל החווה הוא אדם עמיד, אדם חביב, חייכן, ללא ילדים, לא צעיר לגמרי, אבל גם לא זקן מדי. דרוש לו בדיוק את התפקיד הזה שהבחור שלנו מציע את עצמו, הוא סוחר אותו לעבודה, ולפני שהם חותמים חוזה, אומר לו הבחור שלנו, תקשיב, אני הולך לעבוד אצלך עכשיו, בלי נדר, אבל 24/7. זאת אומרת, אני הולך להתמסר לעבודה כל כולי, אבל באמת כל כולי לעבודה. אני רק אומר לך את זה מכיוון שאני לא רוצה שתיתן לי את המשכורת בסוף כל חודש. אני פשוט נפרדתי מאשתי ואני הבטחתי לה שאני אחזור הביתה עם כסף כדי שנוכל להתקיים ונוכל להתפרנס בכבוד, אז אל תיתן לי את הכסף בכל חודש כדי שאתה יודע, יצר הרע, מצפו, לא יודע מה הפיתויים כאלה ואחרים, אני אבזבז את זה על זה ואבזבז את זה על זה, אז שמור לי את הכסף וביום שאני אגיד לך שאני מחליט לעזוב, אני תחתרה לפני כן כשבועיים, אבל ביום שאני אגיד לך שאני חייב לעזוב, וזה יכול להיות בעוד שנה, 5 שנים, 10 שנים, עד 20 שנה, אז אני אבקש ממך לתת לי את המשכורת שלי, האם אתה מסכים? אמר לו בעל החווה, רצונו של אדם הוא כבודו. אם זה מה שאתה רוצה, אין לי שום בעיה, אתה תבחר, אני יכול לשמור לך את זה באיזושהי כספת מסוימת, כל הכסף יחכה לך לרגע שאתה תחליט שאתה רוצה לעזוב פה את החווה. הם לוחצים ידיים, חותמים חוזה, וידידנו מתחיל לעבוד. והוא עובד באמת מסור, אתה יודע, הוא משקע את הנשמה שלו, עובד באמת 24/7, לא, חס ושלום, לא חילול לשבת, מה שצריך צריך, אבל בגלל שזה בהבלעה, גם ככה כל המשכורת, אז הוא עובד והוא משקיע בעבודה. אני זוכר שפעם סיפרתי לכם את הסיפור הזה, אבל היה בעל חווה כזו, תכף אני חוזר לסיפור שלנו, אל תדאגו, אבל היה איזה בעל חווה, שהחווה שלו הייתה ממש ליד הים, וזה היה ממש בעייתי, מכיוון שהיו סופות, סופות שהיו מגיעות מהים, ואין שם הרים או משהו שבולם את הרוח, והכל היה מתעופף לו באוויר, שום חברת ביטוח לא הייתה מוכנה לבטח כזה דבר, והוא חיפש ידיים עובדות, שמישהו יוכל להיות לו עזר, לא כנגדו, אבל עזר, במקרה ותהיה סופה, אתה יודע, להכניס את כל הבעלי חיים, פנימה, לסגור, לקשור, וכן הלאה וכן הלאה. חיפש, חיפש, עובד, אבל לא מצא, לא מצא, כי אנשים לא רצו, זה בלגן וסופות ו... אני לא בנוי לזה, אנחנו רוצים עבודה מסודרת, בלי עכשיו אטרקציה יותר מדי, סופות, הוריקנים, אני לא בנוי לדברים האלה. עד שהוא מצא עובד אחד והוא שאל אותו, תגיד לי, מה התכונה הכי בולטת שלך? אז הוא אמר לו, אני ישן טוב כשיהיה סופות. מה? אני ישן טוב, הוא אמר לו, שיהיה סופות. טוב, בעל החווה כבר לא היה לו כוח לבדוק אנשים, היה טוב, התקבלת, היה לה, כנס, הכל בסדר. וידידנו הזה נכנס והתחיל לעבוד, ויום אחד הייתה התראה של סופה. סופה ממש גדולה. ובאמצע הלילה, בעל החווה מתעורר, אתה יודע, לרעש של רוחו, והגג שלו מתחיל לדפוק, וכאילו הוא רץ לבן אדם הזה שם, אתה יודע, צריך לקשור את ה... להכניס את כל הבהמות פנימה, לקשור את הגג, לסדר את כל הדברים, לנעול את החדרים, והוא רץ לעובד שלו, והוא רואה שהעובד שלו ישן. וואלה, ישן! אומר לו, בוא נה, קום, קום, יש סופה עכשיו, אתה מגיע עוד שנייה סופה. אומר לו העובד, אני אמרתי לך, אני ישן טוב, שיהיה סופות. אומר לו, איך פנים אתה ישן טוב? אומר לו, בוא נה, עכשיו יש פה סופה, קום, תערים, תזיז את הזה שלך. בוא נה, יש פה סופה, את רגע, אני צריך לקשור פה, לחיס את כל הבהמות, לקשור את הגג, לנעול את החדרים. אומר לו, הוא מתהפך לצד שני, אומר לו, אני אמרתי לך, אני ישן טוב, שיש סופות. טוב, בעל הבית הבין השם ירחם על מי נפלתי פה, הוא כאן יצא החוצה מיד להתחיל לקשור, הוא מתחיל להכניס את הבהמות, והוא מגלה שכל הבעלי חיים כבר בתוך המכלאות שלהם. הגג קשור, נעול היטב, כל החדרים סגורים, החלונות מוגפים, ואז הוא הבין מה הבחור הזה אמר לו, שהוא ישן טוב כשיהיה סופות. פירוש דבר, הוא פשוט מכין הכל מראש, הוא לא מחכה לרגע האחרון, עכשיו, מה נעשה? עכשיו, רגע, צריך לרוץ מהר ולחץ ו... איזה כיף אם אפשר להתכונן לפני כן. תחשבו על זה. כמה מהלחץ של החיים יכולנו לחסוך אם היינו מתכוננים לפני כן. למשל, באמת עכשיו, נשים צדקניות ששומעות את התוכנית ומבשלות לשבת, הידה דאח, נכון? לא לחכות לרגע האחרון, ולחץ ומתח, נו, שכחנו זה, איפה? אין איפה האורז, אמרת לך לבשל את האורז, רגע, איפה מיחם של השבת? אני לא מאמינה, יפה. זאת אומרת שכמה שאפשר להתכונן לפני כן, לכל מיני דברים, מכיריי, לכל מיני דברים, ובראש ובראשונה, או הדבר החשוב ביותר, זה להתכונן למה? למה? לשבת שתגיע, למשיח, גם, הכל נכון, אבל אני חושב שהדבר שהכי חשוב, למסע הכי גדול של החיים שלנו. מה המסע הכי גדול של החיים שלנו? היה קיראי, בזאת השם, אחרי 120, הרי כל אחד מאיתנו יוצא למסע חייו האמיתי, איזה פחד, מה אתה מדבר? זה המסע, לשם צריך להתכונן, אנשים מתכוננים לטיול יום, יומיים, שבוע, שבועיים, מתכוננים, אתה יודע, אורזים, ולוקחים חיסונים מצידי, קונים דברים, מחליפים את הכסף. מה עם המסע הגדול האמיתי של החיים שלנו, שכל אחד מאיתנו, לכן תחשבו מה אפשר לחטוף עוד, מה אפשר לחטוף עוד, כמה אפשר להתכונן לפני, כמה שאפשר יותר לפני, נהיה פחות לחוצים. אוקיי, בואו נחזור לסיפור. ידידנו עובד 24-7, 365 בשנה, עוד שנה ועוד שנה, לאט לאט, אתה יודע, באמת הוא נקשר לבעל החווה. בעל החווה חמוד, רציני, חכם מאוד, אדיב, וידידנו נקשר מאוד לבעל החווה, נהיים חברים טובים מעבר למעסיק ועובד. 5 שנים, 10 שנים, 15 שנה ו20 שנה כמעט חלפו. עד שידידנו מגיע לבעל החווה ואומר, זהו, עברתי אנשים מספיק, תן לי את הכסף שמגיע לי, אני רוצה לחזור חזרה לאשתי, לבית שלי, להתחיל את החיים, זהו, תודה. אומר לו בעל החווה בשמחה, אני אבדוק בכספת כמה שמגיע לך, אתה תקבל עד הפרוטה האחרונה. אבל... אני הולך לזרוק לך עכשיו איזשהו רעיון, כמעט בגדר פצצה, תחשוב על זה. אתה לא חייב לענות לי עכשיו, אבל תקשיב. אני, אתה רואה שאני ילדים. לצערי הרב אומר, אין לי ילדים, וקיבלתי ירושה מאבא שלי. מעבר לחווה, קיבלתי ירושה מאבא שלי. מעין צוואה. בצוואה שלי, שאבא שלי השאיר לי, הוא נתן לי 3 טיפים. 3 טיפים שהוא אמר שהוא קיבל את זה מאבא שלו, והטיפים הללו יש בכוחם להציל חיים. פשוטו כמשמעו, להציל חיים. אבל החידוש הוא שלא רק חיים של בן אדם אחד, אלא חיים גם של הסובבים אותנו, כי כל אחד מאיתנו הרי מחובר ל, 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 ושחס של המדע נופל, הוא יכול למשוך איתו גם את כל החבר'ה אחריו. אז אני אקומר לך שאני הולך לתת לך שלושה, יש לי שלושה טיפים לתת לך, שהטיפים האלה קיבלתי מאבא שלי, שקיבל מאבא שלו, והטיפים האלה יכולים להציל חיים, אבל התנאי של אבא שלי היה, זה תנאי אחד, אל תיתן את הטיפים האלה בחינם. רק מי שיהיה מוכן לתת את כל הכסף שלו תמורת הטיפים האלה, תן לו אותם. ואם הוא לא מוכן, הוא מתקמצן לך, אל תיתן לו, אל תיתן לו. ואתה לא עושה את זה בשביל הכסף, אתה עושה את זה על מנת שהשני יעריך את הטיפים האלה. כי אם הוא לא יעריך, הוא לא יישם אותם. הוא יקשיב, יגיד לך, כן, דברים חכמים, נחמד מאוד, או לא חכמים, בסדר. ברגע שהוא ייתן את כל הונו עבור הדבר הזה, הוא יעריך את זה, ויגיד, מה, אני לא טמבל, מה שנקרא, אם אני ויתרתי על כל הכסף בשביל טיפים כאלה, אני יכול להתאבד עליהם, מה שנקרא, אני לא... אז הנה, הנה, זה התנאי. אני יכול לשים לפניך עכשיו שתי אפשרויות ותבחר אחת מהן. האפשרות האחת, אתה מקבל את הכסף של 20 שנות עבודה פה, לך לחיים טובים ושלום, אני אוהב אותך כבן, אני אברך אותך שתצא לדרך צלחה ושיהיה לך בהצלחה בחיים. אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, אם אתה רוצה, אני יכול לתת לך את הטיפים שאבא שלי נתן לי. אני חוזר, זה לא טיפים שהם סתם, אני מסביר לך, אני אוהב אותך, אנחנו 20 שנה ביחד, זה טיפים שבהחלט, אם אתה תיישם אותם, אתה יכול להציל את החיים שלך, אבל זה לא עם הכסף. זאת אומרת, או טיפים או כסף. או שאתה מוותר על כל הכסף שעבדת פה במשך 20 שנה, אני אתן לך קצת דמי כיס כמובן, להשאיר לך לדרך הביתה, אבל אני, לצורך העניין, אתה לא מקבל את הכסף, אני נותן לך מצד שני את הטיפים, שלושה טיפים שיכולים להציל את החיים שלך. תחשוב, מה אתה רוצה? כסף או טיפים, טיפים או כסף. אל תענה לי עכשיו, לא רוצה שתענה לי בחופזה, אני אוהב אותך. לך הביתה, לחדר שלך, מה שנקרא, תחשוב, תחזור אליי. וידידנו מתלבט. ידידנו לא יודע מה להחליט. מצד אחד, תקשיב, כסף זה כסף, עם כל הכבוד, אנחנו כולם אנשים שאוהבים טיפים ורוצים עצות לחיים, אבל אתה יודע, לא קונים מזה במקולת, עם כל הכבוד. מצד שני, אבל הבית אמר שזה טיפים שיכולים להציל חיים, אז עם כל הכבוד לכסף, סטיב ג'ובס, אתה יודע, זה אותו מיליארדר, מיליארדר, סטיב ג'ובס, אותו מי שמציא את כל המחשבים האישיים, אפל, וכן הלאה. כשהוא נפטר, הוא היה שווה הרי 7 מיליארד דולר. 7 מיליארד דולר, זה היה השווי של הבן אדם הזה, כאשר לצורך העניין, האלוקים נתן לו מחלה בלבלב, וכל הכסף לא עזר. זאת אומרת, כסף, עם כל הכבוד, הוא לא מציל חיים. הוא יכול טיפה או לשפר את החיים, או מעט אולי לעשות את החיים קלים יותר אולי, אבל אם זה טיפים שיכולים להציל חיים? נו, אז מה, על מה בכלל אני מתלבט? מצד שני, אתה יודע, האישה, הבית, מה אני אעשה? מה אתם אומרים, יקיריי, אה? טיפים או כסף? מה אתם בוחרים? טוב, אז מה שהבחור בחר, אנחנו נשמע אחרי השיר הבא. מודה אני של מודריי שפירו. מודה אני. אז בואו נהנה קצת לשיר, בואו נתרומם קצת, חבר'ה להתעורר, אם אתה נוהג ברכב עכשיו, לא לירדם לי פה, אופ, אופ, קדימה. יאללה, לבשל עכשיו, בריקודים. הרי אני מבשלת עכשיו לכבוד שבת קודש, ובעלי לילדים, לכבוד השם יתברך. תהנו.
מודה אני לכלל יום, על חסד שעושה איתי. מודה אני לו בכל יום שהחזיר בי נשמתי. מודה אני על מה שיש והוא נותן כל כך הרבה, ואיך אוכל לו לבקש שייתן יותר מזה. בני אתה אני היום, אני היום. אל עליון על חסד שעושיתי מודה אני לא בכל יום שהחזיר בי נשמתי מודה אני על מה שיש והוא נותן כל כך הרבה ואיך הוא חלול לבקש שייתן יותר מזה
חזרנו אליכם, אנחנו בעזרת השם עכשיו מורידים לכם פה את התשובה מה קורה פה, מה הבן אדם הזה עשה האם הוא לקח את הטיפים לקח את הכסף, מה אתם אומרים, מה אתם הייתם עושים מה אתם הייתם עושים לא יודע, אתה יודע, לפעמים אנחנו כבר מתלבטים אנחנו טוב, הבן אדם הזה סומך על בעל החווה סומך על בעל החווה ומחליט, תקשיב אם הוא מציע לי את זה, הוא לא סתם מציע לי אם זה צבא מאבא שלו אז אני הולך על זה יקיריי, אני הולך על זה. אני רוצה את הטיפים, ואני מוכן לוותר בשביל זה את כל הכסף שיש לי. ואני הולך לתת לכם את הטיפים האלה בחינם. מה? אז יכול מאוד להיות שאם אני אתן לכם את זה בחינם, זה יהיה שווה חינם, ואתם תבין, דפדפו לי את זה. אבל כיוון שמה אני בחינם, זאת אומרת, תכלס גם אני קיבלתי את זה בחינם בינינו עכשיו, בוא עכשיו נהיה אמיתיים. כמו שאני קיבלתי בחינם, אני אתן לכם את זה בחינם. ונקבל על עצמנו בלי נדר שאנחנו נעריך את זה. בסדר? ואם אתם רוצים לתת לך זה לצדקה, סטאנס, מה שאתם רוצים לנדר. יאללה, בוא נתחיל. הוא אומר לו, טוב, אז תקשיב. שלושת הטיפים. שלושת הטיפים שאתה עומד לקבל הם כך. הטיפ הראשון. שב טוב, תחזיק חזק. הטיפ הראשון. תיזהר מפיתויים. סקרנות, הרגה, חתול אומרים. פיתויים, להיזהר מפיתויים. החיים מלאה מלאה פיתויים. זה יראה לך מעניין, זה יראה לך מושך, זה יראה לך שכדאי, זה לא כזה נורא. אתה יודע, סך הכל, חצי עולם, ואתה יודע, בסדר, נחפף אותה, יהיה בסדר, אל תהיה קיצוני. מה? אתה יודע, פעם אחת, פעם אחת, רק כדי לראות, מה? אתה יודע, לא, לא תמיד, חס ושלום, אנחנו עוצרים, יש לנו גבולות. תיזהר מפיתויים. סקרנות מושך את הבן אדם, וזה יכול להוביל אותך למקומות לא טובים. טיפ ראשון. טיפ שני אומר לו. אין קיצורי דרך. אל תחפש קיצורי דרך, בפרט לא מפוקפקים. אל תחפש, אתה יודע, טיק, 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 וזהו, הנה, הרב, בבקשה. לא קומבינות, אני אומר לך, אני הסתדרתי, אני מאלה שמסתדרים בחיים, הרב. לא, 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 אל תחפש קיצורי דרך. אין מי שיצליח באמת בחיים ונשאר עם ההצלחה שלו עם קיצורי דרך. טיפ שלישי. תכף נסביר לכם את הטיפים, תכף נראה לכם מה, איך מיישמים את זה בחיים, יקירה, בשביל זה אני פה, אנחנו עד שתיים, לא נצא מפה בלי כל התשובות ביד, בעזרת השם. טיפ שלישי אומר לו, אל תחליט החלטות כשאתה כועס או עצוב. כואב, כועס, עצוב, תיזהר מהזמנים האלה. אם את עצבנית, אם את כועסת, אם את מאוכזבת, אם את כואבת, אל תחליט החלטות, בטח לא החלטות שיש להם משקל, וממילא חס ושלום יכול להיות מצב, יכול להיות מצב שאתה תתחרט אחרי זה. אוקיי, שלושה טיפים, זהרו מפיתויים, מסקרנות, אל תחפשו קיצורי דרך, ואל תחליטו החלטות שאתם עצבנים, או עצובים, פגועים. אוקיי, זה שלושה טיפים, אומר לו, אני מצייד אותך עכשיו בתיק, נותן לו בתוך התיק הזה שלושה לחמים, חכו, הסיפור נדמה, זה מעשיות רבי נחמן, מה שנקרא, אבל לא מצאתי את המקור של זה ברבי נחמן ממש, אבל זה מתאים הרעיון. בקיצור, נותן לו עכשיו תיק, בתוך התיק שם לו קצת כסף לדרך, שלושה לחמים הוא שם לו שם, לחם אחד, שני לחמים ארוכים כאלה, יותר לחמים רגילים של יום חול, וחלה אחת עגולה. והוא אומר לו, את שני הלחמים הארוכים, אתה יכול לאכול בדרך, שלך מה לאכול, עכשיו יש לך מסע עד הבית, ייתכן מאוד משהו כמו 20 יום הליכה. והחלה השלישית, החלה העגולה, תשמור את זה לאכול עם אשתך. תאכל עם אשתך, תהנה מזה, אבל יחד איתה, בסדר? אתה לא מביא לה כסף, אבל לפחות תביא לה חלה. ממש נהדר. טוב, ידידנו נפרד מבעל החווה בחיבוקים, בלחיצת יד, הוא באמת מעריך אפילו דמעה אחת, יורד לחיו, סך הכל, הוא מאוד אוהב את בעל החווה, הוא מאוד אמיתי בעל החווה, והוא יוצא לדרך. איך שהוא יוצא לדרך, הוא הולך ללון בלילה באיזושהי אכסניה. הוא נרדם, ובשתיים בלילה הוא מתעורר. כאשר הוא שומע בחדר ליד קולות מוזרים. צעקות, חרבות, לא יודע מה, כל מיני שפות זרות, לא יודע מה, ערבית, כאילו מה קורה פה, לחץ נורא, מפחיד אבל מסקרן, כאילו מה, חדר לידי ואני לא, אתה יודע, תן לי לראות מה קורה שם השנייה. שומע עוד רגע רציחות או צרחות וצחוקים, כאילו מה קורה שם, אני חייב לראות, תקשיב, וזה נשמע שיש מלא אנשים, כאילו אז אני לא לבד, בוא נגיד שולם עליכם, אתה יודע, מה העניינים, מה קורה? מתלבט אם לצאת או לא, ופתאום נזכר, במה? בטיפ הראשון, יקיריי, לא להתפתות, עזוב אותך סקרנות, תיזהר. יקיריי, אני אמרת לכם את זה פעם, יש שבעה ניסויים שנקראים ניסויים פסיכולוגיים, מאוד מפורסמים, שבעה במספר. כאשר אחד מהם זה הניסוי שנקרא ניסוי המרשמלו. אתם מכירים אותו, אבל אני רוצה שכן אנחנו נלמד אותו קצת בצורה ש... אני לא הכרתי את זה לפניכם, נסביר מה הכוונה. ניסוי המרשמלו, מי שלא מכיר בקצרה, יושב פסיכולוג עם ילד בן 4, 3, 4, יושב אותו בחדר ונותן לו קוביית מרשמלו. אומר הפסיכולוג לילד, בבקשה, המרשמלו הזה הוא שלך. מה זה טוב? אתה יכול לאכול אותו אם אתה רוצה, אבל אני יוצא לכמה דקות, ואני כבר חוזר. אם אתה תתאפק ולא תאכל את המרשמלו הזה, ברגע שאני חוזר, אתה מקבל עוד מרשמלו. זאת אומרת, שניים סך הכל יהיה לכם במקום אחד. מצד שני, במידה ואתה אוכל את המרשמלו, אז אכלת, לא קרה כלום, לא תקבל גם כלום, אבל אכלת, קיבלת אחד. והפסיכולוג יוצא, והילד נשאר לבד עם המרשמלו. וואו. וכמובן, החדר הזה הוא חדר שעם מראות דו צדדיות, זאת אומרת, אפשר לצלם, ואדם, התינוק, ילד הזה הוא מצולם. שוב, ילד בן 3-4, כן, הוא מצולם, הוא לא יודע שהוא מצולם, כי הוא רואה מראה ממולו. אבל הוא מצולם. ובוא נגדיר את זה שבגדול, 50% מהילדים הצליחו להתגבר, 50% לא הצליחו להתגבר, ואכלו את המרשמלו. ועקבו אחר הילדים האלה, וגילו שהילדים שהצליחו להתאפק, מה שנקרא בשפה המקצועית, הצליחו לדחות את הסיפוקים שלהם, במהלך החיים שלהם הפכו להיות מצליחנים יותר. אם זה בלימודים, אם זה אחרי זה צבא, אם זה זוגיות, עסקים, הכל. כמעט בכל השטחים, האנשים האלה היה להם יתרון על אלה ביחס לאלה שלא הצליחו להתאפק. אז זה מוכר. החידוש שאני ראיתי, וזה עבורי די חידוש, היה מה לפי דעתכם עשו הילדים בזמן שהם נשארו לבד בחדר. מה זאת אומרת? בואו ננסה לראות האם יש הבדל בין אלה שהצליחו להתאפק לבין אלה שלא הצליחו להתאפק. האם המעשים שלהם היו שונים? זאת אומרת, מה הם עשו בטווח זמן הזה מרגע שהם הושארו לבד ועד שהגיע הפסיכולוג? מה הם עשו? ואז התברר כך, שימו לב טוב, וזה שיעור לכל החיים פצצה. הילדים שלא הצליחו להתאפק, זאת אומרת שהם אכלו את המרשמלו, הסיבה, כמעט אולי, לא הבלעדית, אבל אחת הסיבות שבעצם גרמה להם לאכול את המרשמלו, הייתה כי הם כל הזמן התבוננו במרשמלו. אלה, אני חוזר, אלה שנפלו עם המרשמלו, הם, שהושארו לבד בחדר, הם לא הפסיקו להתבונן במרשמלו. נו, אז מי שמסתכל על מרשמלו, בשלב מסוים, המרשמלו הופך להיות הוא, זאת אומרת, הוא אוכל אותו. הקבוצה השנייה של אלה שהצליחו להתאפק, מה הם עשו בזמן הזה, אתם יודעים? אני אגיד לכם, הם פשוט לא הסתכלו על המרשמלו. הם הסתובבו בחדר, הסתכלו על התקרה, הסתכלו על הנעליים שלהם, החזיקו את הראש בין הידיים, לא הסתכלו על המרשמלו. מה קורה פה? אלא אפילו ילדים בני 4, יש להם איזושהי תובנה בסיסית כזאת, שמבינים שכוח הרצון שלהם זה משהו שהוא מאוד מאוד, נקרא לזה שברירי. ואם אני אסתכל על מרשמלו עכשיו, ומרשמלו כרגע זה רק משל, אז בשלב מסוים אני איפול עם המרשמלו הזה, הבנתם? בשלב מסוים, לא עכשיו, עוד מעט וכדומה. אם אתה רוצה לנצל מפיתויים, אל תסתכל על מרשמלוים, שלא יהיה לך מרשמלו בסביבה. ובואו נגדיר את זה עכשיו, נתן כותרת לסיפור הזה עכשיו, הכותרת היא כזאת, הדיאטה נשברת בסופר. שמעתם? הדיאטה נשברת בסופר. כל מי שמאזינים שלי שרוצה לעשות דיאטה, בואו אני אגלה לכם איפה דיאטה כבר תישבר לכם. לא בבית, לא, 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 זה כבר מאוחר מדי. הדיאטה נשברת בסופר. זאת אומרת, ברגע שהלכנו וקנינו שוקולד, והבאנו אותו הביתה, אז ברגע שקנית את השוקולד, פה נשברה כבר דיאטה. כי ברגע שאתה קנית את השוקולד, ולא נתת אותו לצדקה לאיזה עובר אורח, והכנסת אותו הביתה, עכשיו זה רק עניין של זמן. זהו, עכשיו זה רק עניין של זמן. אם לא היום, מחר, עוד שבוע, עוד חודש, כך שנה. בסופו של דבר, אתה תאכל את המרשמלו. איזה מרשמלו? את השוקולד. את השוקולד, אתה תאכל אותו, תאכלי את השוקולד, אתה תהיה פתאום עייפה, קצת עצבנית, ופתאום תפתחי את הארון, ואופ, הנה השוקולד! וואי! האמת שבא לי שוקולד. לא יודע מה להגיד לכם, האמת שבא לי שוקולד עכשיו. שימו לב טוב, הדיאטה נשברת בסופר. יופי, וכל אחד שיקח את זה לחיים האישיים שלו. בלי לפרט, בלי לקרוא לזה בשם המפורש, מה שנקרא. לא צריך להרחל בתך הקטנה, אני משאיר את זה 3 נקודות. כל אחד מאיתנו שרוצה ליישם את הטיפ הזה, שלא להתפתות, פשוט מאוד, על תשים שוקולדים, מרשמלואים ודברים כאלה מול הפנים. תיזהר, כי לא היום מחר, לא מחר מחרתיים, עוד שבוע. תבדקי איפה את עובדת, תבדקי מי את עובדת. תיזהרו מכל מיני, זה לא יאמן, אנחנו כאלה יצורים. איך אני אסביר לכם, אנחנו פשוט חמודים, באמת, אין לי הגדרה אחרת, חמודים, תמימות כזאת, אבל יצר הרע עורב לנו. תראו, תמימות מצד אחד זה חמוד. אני בחניתי, היה לי שבוע שעבר, מוצא שבת, היה לי תוכנית עם זמר, לא נחשב כאילו דתי מוצהר לגמרי, כאילו מאור אדרי, בחור חמוד, באמת בחור חמוד, שמתחזק, אתה יודע, יש לי ניסיונות, אנחנו לא יכולים לדמיין באמת, סתם, בינינו עכשיו, מי שחושב פה מהמאזיני שיש לך או לך ניסיונות, זה אנשים שיש להם ניסיונות טיפה יותר גדולים, בלי להעליב, כל אחד עם הניסיונות שלו, אבל בנושאים מסוימים יש להם ממש ניסיונות, אוקיי? יופי, עכשיו, אתה מתחזק ו... אהבתי את התמימות. תקשיבו, לא יודע אם סיפרת את זה או לא, אבל הוא מספר לי שהם נסעו להופעה. טוב, שיש להם ון כזאת עם כל הציוד וכל הדברים, לא יודע מה. והם באים להניע את הרכב, והרכב לא מניע. הרכב לא מניע. טוב, מה עושים? עכשיו, איפה? לא ידידים ולא שום דבר, הם לא יודעים מה לעשות, הם לא יצרו אנשים עכשיו, המצבר הלך, המצבר הלך. ידחפו, זה ון, זה חתיכת ון. נו, מה עושים? מה עושים, יקיריי? אז המאור אדרי הזה אומר לחבר שלו, שכביכול, מבין שניהם, מאור אדרי הוא הדתי. זאת אומרת, הוא זה שמתווכח תמיד בחבר שלו על הדת ואלוקים וברוך השם וכן הלאה וכן הלאה, והחבר שלו בכלל לא בקטע, אוקיי? יאללה, רדמני, לא בקטעים שלך אלה. ואז אומר לו מאור אדרי, בתמימות, מה שנקרא, בתמימות, אם אני אומר משהו עכשיו, והרכב מניע, אתה שומר שבת או לא? כך אומר לחבר שלו. עכשיו החבר שלו אומר לו, אתה עושה צחוק, איך אתה נהיה את הרכב? מה, יש לך כוחות על אתה? הוא אומר לו, מאור אדרי, תקשיב לי טוב, אם אני אומר עכשיו משהו, והרכב מניע, אתה שומר שבת או לא? אומר לו, החבר שלו, בשבילך אין בעיה, אני שומר שבת, אין לי בעיה להגיד לך להבטיח לשומר שבת, כי למה אתה לא יכול להניע את האוטו, אז מה אכפת לי להבטיח לך? אומר לו, אתה מבטיח. מבטיח, תירגע, אין מבטיח, אין בעיה, שומר שבת, אם אתה מניע את האוטו. אומר לו, מאור אדרי, אוקיי, קבל. הבחור הזה הולך הצידה, הוא אומר לי, הרב, אמרתי ככה, נח, 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 מאומן. נח, 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 מאומן. נח, 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 מאומן. שבע פעמים, אמרתי, בבקשה שהאוטו ידלק, אני בא מניע, מזיז את הסוויץ', האוטו הניע. האוטו הניע, לא, האוטו מניע. חבר שלו, מה אמרת פה? עכשיו, יקירה, בלי, אתה יודע, לא נראה לי שנח, נח, נח, זה סגולה להנעת מכוניות, אה? מן הסתם זה סגולה גדולה, מי ש... אין לי בעיה, אבל אני לא נראה לי להנעת מכוניות, לא נראה לי שזה מה שכתוב. אז איך הניע אותו? מה קורה פה? מה איך הניע אותו? אני חושב, בקטנות שלי, מה שנקרא, פשוט אמונה פשוטה, מה אני אגיד לכם, אדם שיש לו אמונה פשוטה, אתה יודע, אבל תאמין לי, אומר, נח, 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 מניע אותו. יפה. אז יש תמימות יפה. בא לך לנשק את הבן אדם, מה שנקרא, סך חמוד, אי רצון, אני גם תמימות, תמין? אבל יש תמימות טיפשית, נו, ריבונו של עולם, אתה שמקשיב ליצר הרע, עובד עלייך, עובד עליך, תראי מי את מסתובבת, אמרת לעצמה שמפסיקה עם זה, נו, מה נסגר איתך, מה שנקרא, מה קורה לנו? מה קורה לנו, חבר'ה? שומע סיפורים, לא פשוטים, לא פשוטים. אנשים, באמת, אנשים שהם יכולת אפילו מזכה רבים, אנשים שהם, אנשים שאמורים להיות באמת דתיים יותר, דתיים יותר, יותר. ופתאום אתה רואה יצרה סובב אותנו. מה זה הדברים האלה? מה זה? אז אני אגיד לכם, זה מתחיל מדברים קטנים, ואז יצרה נתנו הרגשה שאין לנו תקנה עוד רגע, ומה אני אעשה? ככה אני, ויאללה, עזוב אותי, וירד מני, ולא יודע מה. לא להתפתות, מה קרה? מה קרה לנו? אנחנו הרבה יותר חזקים מה שאנחנו חושבים, לא קרה שום דבר, בוא נלחם, בוא ניתן פייט מה שנקרא, לא נתרגש מאף אחד, טה 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 טה. וכך ידידנו אכן שמע רעשים בחדר ליד, לא פתח את הדלת, לא, הוא נסגר בטיפ שהוא קיבל, סגר את הדלת, חזר לישון. בבוקר הוא קם והולך לבעל אכסניה לשלם לו. אומר לו בעל אכסניה, תגיד לי, שמעת את הרעשים שהיה אתמול? שמעת את הרעשים? אומר לו, כן, שמעתי, זה היה בחדר לידי. אומר לו, ולא לא התפתית כאילו, אתה יודע, להסתכל, לשמוע משהו? לא הפריע לך, לא רצית לראות מה קורה שם? אומר לו, רציתי, בטח רציתי. נו, אז איך לא הסתכלת? אומר, יש לי איזה ככה טיפ, קיבלתי, ואני לא... אני משתדל לא להתפתות, אתה יודע, סקרנות וזה, אני משתדל לא. אומר לו, בא לאכסניה, תקשיב טוב, חמוד שלי, אתה הראשון מהאכסניה הזאת שיוצא חי מסיטואציה כזאת. כי זהו משפחת פשע, אני פשוט שכחתי להגיד לך את זה, כי הם לא באים פה כל יום, באים לי פתאום נוחתים באמצע הלילה, אחרי כל מיני שטויות שהם עשו, וזה מפגש של העבריינים הכבדים ביותר במדינה, תבין, זה, אם המשטרה הייתה יודעת שזה נעשה פה, הם היו כבר... המשטרה הייתה משלמת לי על זה, הם מנשקים לי את הרגליים, אני פשוט מפחד לעצמי, למשפחה, אז אני לא עושה כלום, אבל אם מישהו רואה אותם, זה הפעם האחרונה שהוא רואה בכלל, מה שנקרא. תדע לך, קנית את החיים שלך. אוקיי, טיפ ראשון, והוא הציל את חייו. טוב, אז היינו בטיפ הראשון, אמרנו, טיפ הראשון זה לא להתפתות, לא להתפתות. נהדר, זה לא יעזור, כי אני אומר לכם, אופה, תמיד יהיו פיתויים, זה לא, מה זה לא יעזור? זה יעזור הדיבורים האלה, אבל לדעת שזה, שלא שיהיה לך כאילו מתישהו שלא יהיה לך את זה, רק פשוט אפשר למנוע, אתה יודע, חלק מהבעיות, כמו לא לקנות שוקולד בסופר, או לא להכניס הביתה כל מיני דברים שלא כדאי להכניס. והכי פשוט, אני אומר לכם, אם אין לנו את זה בהישג יד, או אפילו אם אנחנו צריכים משהו, אבל אנחנו נצמצם את הזמן שאנחנו בניסיון, אתם מבינים? ככל שאנחנו יותר זמן בניסיון, יותר קשה לעמוד מולו. ככל שאנחנו פחות זמן בניסיון, זה יותר, אתה יודע, לוקחים אוויר, ובולעים וממשיכים, אבל ככל שהזמן ארוך יותר, פה מתחילה הגיגה. טוב, אז הטיפ הראשון, וזה הציל את החיים שלו, באמת, הציל את החיים שלו הלאה. הוא ממשיך ללכת. והוא פוגש מישהו בדרך, ביום השני, כאשר מישהו הזה שואל אותו עובר, או שואל אותו לאן אתה הולך, אומר לו, אני הולך ל... כאילו הביתה, ברוך השם. אחרי הרבה שנים שלא הייתי בבית. אומר לו, הבן אדם, כמה זמן הליכה? בערך 20 יום. מה, אתה לא מכיר את הקיצור דרך? יש פה, אתה יודע, מערבים, הולכים דרך הערבים, אופה, אופה, טיק, 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 וחוזרים. אתה חותך פה בין הכפרים, אתה בשנייה בבית, אני אומר לך. אמר, מה אתה מדבר? תוך כמה זמן אני בבית? אומר, 5 ימים. וואי, 5 ימים זה מדהים, כאילו אני בא איתך. ופתאום נזכר, בא, בטיפ השני. אל תחפש קיצור דרך. עזוב, 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 עזוב. לפעמים הדרך הארוכה היא הקצרה. מצד שני, הדרך הקצרה היא הארוכה לפעמים. אל תחפש קיצור דרך, יגעת ומצאת תאמין. לאט לאט, בואו נעבוד יום יום. אין, כאילו, זבנג וגמרנו. מי שעשה זבנג וגמרנו, קיבל חזרה זבנג עוד יותר גדול, וזה נכון בדיאטות, נכון בהכל, תמיד? כל אחד אלוף העולם, עוד רגע, עכשיו אני רוצה לסיים את השס ביומיים. אני מסיים את השס ביומיים! למה אין חגיגות השס כאלה כל הזמן? כי דווקא בדף היומי, עוד יום ועוד יום, ועוד יום ועוד יום, נכון, תמיד? קובץ על יד ירבה. איי, עוד יום ועוד יום. זהו. אז מה שאני כן אציע לכם, אני אתן לכם כן הצעה, אבל מה עושים? במקום עכשיו לקצר את הדרך, בואו נקצר, נקרא לזה, נמצא קיצורי דרך בדרך. מה זאת אומרת? אני אתן לכם קצת מעולם אחר, בסדר, לא מעולם התורה בכוונה, כי עולם התורה אתם אפילו מכירים אותו יותר טוב מני. אני אתן לכם רגע משהו שאני ראיתי קצת מעולם הספורט. כן, מישהו שלח לי מחקר שנעשה בספרד. ושם לקחו את הספורטאים הטובים בספרד, ובואו ננסה ללמוד משהו מהם. הללו רצים והללו רצים. אז הראשון זה ארג'אם ג'וסל, או ג'וזף, ג'וזף, כן, סליחה, ארג'אם ג'וזף. הבן אדם הזה רץ מרתון, אבל לא סתם מרתון, יש מרתון דיסבלה. מרתון דיסבלה, הוא מתחרה כבר 10 פעמים במרתון הזה, זה מרתון של כפול, 2 מרתונים ביום, קרי 80 קילומטר. משגנר משועמם, מי מסוגל לרוץ, זה השנו, עכשיו. עכשיו, המרתון הזה זה לא רק 2 מרתונים ביום, אלא גם זה 6 ימים. זאת אומרת, זה לא כאילו, אוקיי, אני מביא עכשיו, אני מרבית אותה יומיים, אני לא יודע, רץ כמו מטורף, אחרי זה ישן 2 שבועות. לא, 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 זה 6 ימים. 6 ימים כאלה של יומה, של 2 מרתונים ביום. די! אז 2 מרתונים ביום, 6 ימים, ובמדבר סהרה. זאת אומרת, לא תגיד לי עכשיו באיזשהו אגם בשוויץ, או בהולנד, ככה שהכל מישור ואתה עם הפרות והפרחים ליד. במדבר סהרה, 2 מרתונים ביום, למשך של 6 ימים. וואו! טוב, איך הוא עושה את זה? הוא כבר מתחרה כבר 10 פעמים ככה, אתה מבין? זה לא איזה 1 פעמי והוא התפגר לי אחרי יומיים. הוא עושה את זה כבר פעם עשירית. נו, מה הסוד שלך? מה הסוד שלך? אז הוא אמר ככה, אני רץ רק 15 דקות. זהו. אני רץ רק 15 דקות. פירוש הדבר ש-15 דקות כל אחד מאיתנו יכול לרוץ. לא עכשיו 80 קילומטר. 80 קילומטר זה רק, לא יודע איך להגדיר את זה, או איזה צבי או חמור, אני לא יודע מי יכול לרוץ 2 קילומטר, 2 מרתונים, 80 קילומטר, אתה יודע מה זה 80 קילומטר? נו מה זה, 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 זה בני ברק ירושלים, בני ברק ירושלים נראה לי פעמיים. קיצור, הלוך חזור, כאילו בני ברק ירושלים, נראה לי. טוב, נבדוק את זה. אולי אפילו יותר. בקיצור, הנקודה העיקרית היא 15 דקות, אתה מסוגל? אתה מסוגל? תן לי 15 דקות. תן לי רבע שעה, אחרי רבע שעה אומר, אני עוצר שנייה, כנראה עוצר שניונת, שותה משהו, ממשיך עוד 15 דקות. אחרי זה עוד 15 דקות, עוד 15 דקות, עוד 15 דקות. מי לא אין לו 15 דקות ל? עכשיו, זה לא דווקא 15 דקות. הכוונה היא, בוא נתפלל עכשיו, אז בוא ניקח ברכה אחת של תפילה. בוא ניקח עכשיו 5 דקות של תהילים. לא ספר שלם, 5 דקות של תהילים. אתה רוצה אחרי 5 דקות, תגיד לך עצמך עוד פעם 5 דקות, ועוד פעם 5 דקות, ועוד פעם 5 דקות. כמו הסיפור הידוע לסטייפלר. זכר צדיק קדוש לברכה, כאשר הוא קיבל שמירה, כולם מכירים את הסיפור הזה, בסיביר, שם קור אימים, השעה בין 2 ל-4 לפנות בוקר. הקור חזק מאוד, 30 מעלות מתחת לאפס. אני אומר לך, אפילו, לא יודע, הכלבים שם קופים מקור. כאילו, מה אתה מדבר? זה לא אנושי. והוא מגיע לשמירה כאשר נותנים לו דווקא שמירה בשבת. דווקא בשבת, אני לא מאמין. הרב, צריך לשמור בשבת. הסטייפלר בצבא? מה קורה פה, חבר'ה? והוא מגיע לעמדת שמירה והוא רואה שהאיננו יהודי, מה שנקרא, ששמר לפניו, פשוט תלה לו את המעיל, את החרמונית, מה שנקרא בלשון הצבא, על עץ. בסדר, תלה לו לעץ, אין שם קולבים, זה אמצע סיביר, אתה שומר שם בנוואר, מחפש שואלים, אז מה, אז הוא תלה את זה לעץ, מה הבא, אז תוריד את זה מהעץ, תוריד את זה מהעץ, לא, אבל שבס, שבס! נו, אז מה הוא עושה עכשיו? אומר הרב לעצמו ככה, שעתיים בלי המעיל, אני חוטף היפותרמיה ואני מת מקור. אז פיקוח נפש מותר לי להוריד את המעיל מהעץ, שזה רק גזירת חזל, לא זה רק חזל שלו, אבל זו גזירת חזל, שמה יתלוש עכשיו פה איזה ענף. אז בוא, דרבנן, ואיזה ביקוח נפש, ודאי שמותר לי. אז הרב בא להוריד את המעיל מהעץ, ואז הוא אומר לעצמו, רגע, רגע, אני יכול להוריד את המעיל מהעץ, אני עובר על שום עבירה אולי במידה מסוימת, מותר לי. אבל 5 דקות, אני מסוגל להחזיק בלי המעיל? 5 דקות אני מסוגל, והוא מחזיק 5 דקות. ואז הוא שואל את עצמו פעם, שעה 55 בלי המעיל, בלתי אפשרי. אבל 5 דקות אני יכול? יכול. אחרת 5 דקות, שעה 50, עוד 5 דקות, ועוד 5 דקות, ועוד 5 דקות, עד שעובר את כל התפילה, אני אומר, את כל השמירה, בלי להוריד את המעיל מהעץ. יקיריי, 15 דקות, זה מה שהאצן הזה מחזיק בראש. בואו גם אנחנו, בואו נחזיק מעמד עוד יום. לא להישבר, אני שומע סיפורים מפחידים, יקיריי, אנשים נשברים, מתרסקים, אני מחטא, וואו, מה קרה לנו? שום דבר, אתה חזק, את תרים את עצמך, הכל בסדר, לא להישבר, אנחנו לא יודעים מה זה אפילו השתדלות של בן אדם, מה יכולה לגרום, מה, אני אומר לך, אני הייתי בווינה. לקחו אותי לבית ספר של רון לאודר, הוא הנשיא, אתה יודע מי זה רון לאודר? זה אחד הכבדים, מה שנקרא. אחד הכבדים. אז באותה תקופה, הוא היה בווינה שגריר ארצות הברית בווינה. הוא יהודי, אבל הוא אמריקאי, והוא היה שגריר ארצות הברית בווינה. עכשיו, היהודים שם, בעיקר הקהילה הבוכרית, ואתה יודע, יש שם בווינה קהילות אשכנזיות, עם חיידרים טובים, ונהדר, אבל זה טוב לחרדים, נקרא לזה, לחסידים. אבל מה עם המסורתיים? מה שנקרא חצי, לא אפילו ממלכתי דתי, אתה יודע, אבל טיפה, משהו בסגנון. אין משהו באמצע, כאילו מה זה, או פאבליק סקול, בית ספר חילוני, או עכשיו חיידרים, כאילו, אנשים, אתה יודע, לאט מתחזקים, פתאום חוזרים בתשובה, ורוצים בית ספר שמתאים לילדים, שאתה יודע, הם בשלבים. אז לא היה למקום כזה, לא היה למקום בכל וינה, לא היה בית ספר כזה. וזה ניסיונות מאוד קשים, אתה שם אותם בבית ספר לא דתי, נו מה, מה יצא מהילד? ואז הם חיפשו מקום, מצאו מקום, שיש שם איזשהו באמת גן גדול, והם הגיעו לראש העיר של וינה, וביקשו ממנו שיקצה להם שטח על מנת לבנות בית ספר, זו אוכלוסייה מאוד גדולה של יהודים, שמעוניינים לבנות בית ספר, שמתאים לפי אורח חייהם, ומצאו שטח של, אמנם זה גן, אמנם, כאילו גינת ירק כזאת, לא שם גדלים שם משהו, אבל אתה יודע, פינת חמד כזאת, והיא גדולה מאוד, אז אפשר לתת להקצות להם שטח מתוך זה. אבל אותו ראש העיר אמר, אנחנו, זה לא שייך בכלל, מכיוון ששם זה היה בוטסגנד, משהו כזה, משהו של הגרמנים. יש עד היום שם איזה מוצב גרמני כזה שם, במלחמת העולם השנייה, פה היה מרכז הלוחמה של גרמנים. היה שם איזה מגדל כזה, זה עד היום נמצא שם מגדל כזה ענק, שמשם היו יורים כאילו נטילי נונמם, מה שכנגד נטוסים. זה לא שייך שעכשיו יבנו בית ספר יהודי ועוד דתי, כאילו, במקום של הבוטסגנד הזה, כאילו, במקום של הגרמנים, נו, לא, לא שייך, אז הוא הוריד אותם מזה. עכשיו היהודים מאוד רצו את השטח, בסדר, גרמנים דווקא עד הרבה, אנחנו על הפעם וחמתם נעשה את זה. עכשיו הגיע יהודי, שם הרב דוד בידרמן, חסיד חב"ד שם, והחליט שהוא מגיע לרון לאודר, שאתה יודע, יהודי טוב, והוא ידבר אל ליבו. הוא ניגש אליו ואומר לו, תקשיב, אתה... רון, הבת שלו נראה לי זאתי אסתי. אתם מכירים את אסתי לאודר? נשים, וזה אנחנו הגברים, אתה לא... מי? 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 לא אמרתי לך שום דבר, לא שמעת. נשים מכירות, זאתי קוסמטיקה, אסתי לאודר, זה מותג, מותג. אוקיי, אז אבא שלה, רון, הוא שם השגריר היהודי. היהודי, אני אומר, הוא יהודי, אבל לא שגריר, שגריר אמריקאי בווינה. אז ניגש אליו רב דוד בידרמן הזה, ואמרנו, תקשיב, אתה יודע, אתה יהודי, אתה יכול להזיז פה קצת חוטים, תראה איזה אנטישמיות מגעילה, בשנות ה-2000, מה שנקרא, ככה מתייחסים אלינו, לא נותנים לנו פה שטח בגלל זה. אמר לו רון לאודר, אם this is the case, כאילו זה המצב שלא נותנים לכם פה שטח בגלל שאתם יהודים, תן לי לטפל בזה. טוב, אחרי שבוע הוא חוזר אליו, ואומר לו רון לאודר, קיבלת את השטח. קיבלתם. טוב, עכשיו הרב בידרמן החסיד חב"ד הזה ראה, תקשיב, יש פה את רצון, אוקיי? את רצון. אומר לו, תודה רבה לשטח, כאילו חזק וברוך על השטח, אבל, אתה יודע, לפנות בית ספר זה הרבה כסף. אז אולי כבודו יעזור לנו? אם כבר עזרת, מתחילים מצווה, אמרו לו, תרום. אמרו לו, כמה כסף אתם צריכים? אמר לו משהו כמו 10 מיליון יורו. בקטנה מה שנקרא, 10 מיליון יורו. טוב, רון לאודר היה בהלם מהעזות, מה שנקרא, עזות הקדושה כזה, אתה יודע, לא מתבייש, מבקש ממנו, אומר לו, אוקיי, אוקיי. טוב, ידידנו, תקשיבו, הם בונים בית ספר, הם לקחו אותי לראות אותו, אתה רואה שם על החומה כתוב רון לאודר, בנשיאות, רון לאודר, זה ממש פלאי. ובחנוכת הבית ספר הזמינו אותו כמובן. וזה בית ספר יהודי, ויהודי דתי. אז הם שרו שם. אבל נפרידו, היה כזה מקום לבנות, מקום לבנים, ובאמצע, כביכול רון לאודר צריך לעבור. יחד עם המנהלת לבית ספר והצוות, והם עוברים באמצע, והילדים התחילו לשיר. ושרו ככה שירים יהודיים. ובואנה, נפתח הלב של הלאודר הזה. כנראה השירה, אין, שירה עושה דברים שכנראה דברים אחרים לא יכולים. השירה, מה שכנראה, היא מיסה לו את הלב, כמו שוקולד עכשיו במחוות, בסיר כזה. והוא התחיל ממש לבכות, כאילו, זה כל כך רגש אותו, כאילו, יפה. ואז הוא אומר לרב בידרמן, תקשיב, בחיים שלי לא קרה לי כזו התרגשות, אני לא אדם רגיש, אני לא אחד כזה, מה שנקרא, מה זה הדבר הזה? אומר לו, תראה, אתה יהודי, וזה מוזיקה יהודי, זה שירים יהודיים, זה... והם החליטו ככה ללמוד יחד, לעשות חברוס, והיום רון לאודר הזה, תבינו שאני זוכר שהייתי בלונדון, והתארחנו שם אצל אדם, גם כן עמיד, והוא אמר שהוא ישב עם רון לאודר באיזושהי ישיבה, לא מזמן, שכאשר רון לאודר, אחד מהדברים שהוא לוקח על עצמו, זה assimilation, כלומר, זה התבוללות. הוא מאוד חשוב לו שלא תהיה התבוללות, אז הוא פותח קהילות, ובקהילות הוא שם 3 דברים שיהיה. האחד, הוא דואג שיהיה בית כנסת, כלומר שאם יש קהילה ואין בית כנסת בקהילה, אז הקהילה לא מזיקה מעמד, כי קהילה יהודית. זה לא קהילה יהודית, זה קהילה סתם מצדי. דבר שני זה מקווה. מקווה? מה, ברוך השם. והדבר השלישי, וזה הפתיע לי יותר מכל, רון לאודר, שאיננו אדם דתי במוצהר, הוא אמר שהדבר השלישי החשוב, אחרי בית כנסת ומקווה, נו, מה אתם אומרים שזה? מה אתם אומרים? מגרש, כדורגל? לא. סנוקר? לא. נו, מה אתם אומרים? מקום למוזיקה תרבותית? לא. כוילל? שמעתם? כוילל! רון לאודר מממן, הוא אמר לי שם את הסכומים שמממני שם, סכומי עתק בעיקר בקהילות במזרח אירופה, כדי שלמנוע התבוללות, 3 דברים צריך שיהיה בקהילה, בית כנסת, מקווה, וכוילל! שמעת? כדי שהמקומים יוכלו לבוא ללמוד עם אברכים גם, לבוא להתקרב קצת לתורה. אין קיצורי דרך, יקיריי. אבל לפעמים, אתה יודע, במקום להתייאש מגודל המטרה או מגודל השליחות, בוא נפרק את זה לדברים קטנים. תעשה מה שאתה יכול. זאת אומרת, אמרנו עם הצן הזה, בואו קחו שחיין עכשיו. סונר מגואל. משהו כזה, זה לא משנה השמות, זה גם כזה, כל איזה ספורטאים מצטיינים בספרד. הוא שחיין מים פתוחים. שחיין מים פתוחים, הכוונה היא שוחי ים, תעלות וכדומה. והוא שחה את תעלת אנגליה. תעלת אנגליה, המים, המעלות שלהם היו בין 14-15 מעלות. פירוש קר, חבר'ה, קר. גם עכשיו בים התיכון התכנסו קר, אבל זה משהו כמו 20 מעלות נראה לי. לא, 14-15 מעלות זה קריר מאוד. לשחות בלי חליפת שחייה או חליפת צלילה זה קר מאוד. נו, זה לקח לו 14,000 חתירות. זאת אומרת, כל תנועת יד זה 14,000 כאלה. תבינו שזה קילומטרים של שחייה. זה מאנגליה לצרפת, אז תבינו. יופי, עכשיו, אז איך הוא החזיק מעמד? אז הוא אמר אותו דבר, אני חשבתי בראש שלי רק חתירה, חתירה, נשימה. זהו, חתירה, חתירה, נשימה. מה זאת אומרת? כשאדם שוחה, מישהו יודע איך שוחה עם חתירה, אז אתה זורק את היד, נתחיל יד ימין, לתוך המים, זה תנועה אחת, תנועה שנייה יד שמאל, ואז מרים את הראש לקחת אוויר, זה נקרא חתירה, חתירה, נשימה. אומר, למרות שיש לי קילומטרים של שחייה, אני מחזיק בראש רק חתירה, חתירה, נשימה. חתירה, חתירה, נשימה. הבנתם? יופי, אותו דבר אנחנו. אין קיצורי דרך, אבל בואו נקצר כביכול את הדרך עבורנו. זאת אומרת, אני לא מחפש קומבינות, אלא אני לוקח את הדרך איכשהי, ומפרק אותה לחלקים קטנים. כל משימה שיש לנו בחיים, ונראית לנו גדולה עלינו, מה שנקרא, גדולה מהחיים, בואו נשבור אותה לדברים קטנים, שלבים קטנים. אל תזלזלו ולו בדבר קטן שאתם עושים. לא זוכר אם סיפרתם את זה שבוע שעבר, או לפני שבועיים, אני באמת לא זוכר, אז אם אני סיפרתי, כאילו, הרב, סיפרת, בסדר? אבל לא משנה. כאילו היה פשוט תוכנית לפני שבוע, זה היה חנוכה, היה סיום השס, נכון? אז אני לא זוכר אם דיברנו על זה או לא, אבל אני ראיתי, לא זוכר את השמות המדויקים, מחילה. נראה לי סיפרתי לכם עם זה דבר התורה שקיבלתי מן ההרוג? אה? לא יודעים. טוב, אני שואל פה באולפן פשוט, אני גם ככה מדבר להכירות נראה לי, אף אחד לא מקשיב, אתה לא מקשיב לי פה, אתה לא מקשיב לי בכלל. טוב, עזוב אותך. בקיצור, ככה. סיפרתכם את זה? טוב, אני אבדוק את זה, אם סיפרתי או לא, תכף אני אבדוק את זה, אבל מעבר לזה, אז השחיין הזה, זה מה שהוא עושה. חתירה, חתירה, נשימה. אותו דבר אחרון חביב היה רונולף פילס. הוא מטפס הרים, מבוגר. אחד המבוגרים. עכשיו, הוא ניסה לטפס לאברסט. שיהיה בריא שיתפס, מה הבעיה? הוא רוצה לטפס לאברסט, אבל הוא נכשל כבר 3 פעמים. והפעם האחרונה, אשתו אומרת לו, רונולף, תטפס כמו הסוסים! מה? תטפס כמו הסוסים! סוס, כשהוא, אתה יודע, נותן דהירה, הוא לא יודע איפה הסוף. הוא לא רואה את הסוף. הוא סוס, אתה מבין? הוא לא כאילו, תראה לי לאן צריך לרוץ. אוקיי, בוא נרוץ. הוא רץ! זאת אומרת, הוא חושב רק על הצעדים שהוא עכשיו מתמודד איתם, מה שנקרא. לא עכשיו, איפה אני צריך להגיע, לאן אני צריך להגיע, מה הצעד הבא, זה מה שחשוב לו. אמרה לו אשתו, רונולף, אתה מטפס כמו הסוסים עכשיו. זאת אומרת, תטפס עד מתי שאתה יכול, ואז תשאל את עצמך, אתה יכול עוד צעד אחד, תפס אותו. אתה לא יכול, אז תרד. ככה תשאל, עוד צעד אחד, אתה יכול, אתה יכול. ככה יקיריי עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד עד שהוא הגיע לפסגה. הבחור שלנו לא חיפש קיצורי דרך, ויתר על הקיצור דרך, ופשוט מאוד התברר אחרי זה שבקיצור דרך היה בלגן. היה בלגן ועשו אמבושה, מה שגם מערב, והוא שרצה לקצר את הדרך נפטר, רצחו אותו וכדומה, נגמר הסיפור. אז אני אבדוק עכשיו אם אני סיפרתי לכם את העניין הזה של ההרוג ועם הגמרה ומה קשור לתוספות והאם זה קשור לשבועות, איפה הקצב? כל זה ועוד אחרי השיר הבא. קבלו את קובי ברומר ויונתן שייפלד. שוימר עלינו.
בימי מתתיהו כהן גדול ובניו, עמדה מלכות יוון להשכיחם תורתנו. בימי אחשוורוש והמן הרשע, רצו לחלותינו.
ורק אתה שומר עלינו, רק אתה מציל, מצילנו מידם, מצילנו מידם. ורק אתה שומר עלינו, רק אתה מציל, מצילנו מידם, מצילנו מידם. נפלאות שבכל דור ודור מעללים בתשבחות וכן משיר מזמור.
כן, גם ביום הזה ממש זה בכלל לא מובן, מימיננו משמאלנו רוצים לחלותינו. ורק אתה שומר עלינו, רק אתה מציל, מצילנו מידם, מצילנו מידם. ורק אתה שומר עלינו, רק אתה מציל, מצילנו מידם, מצילנו מידם. השם שומר עלינו,
השם מציל אותנו.
מהללים כל יום ומקווים, רק מתפללים, הושיענו והצילנו.
תציל אותנו מכל פגע רע, לכל זרע תקרא, הושיענו והצילנו.
חזרתי לכם, אנחנו עכשיו ממשיכים, בואו ננסה להבין מה קורה איתנו, איפה היינו, איפה היינו. טיפ שלישי, טיפ שלישי, בסדר, אנחנו היינו בטיפ הראשון כאשר אמרנו שלזרם פיתויים, נו 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 נו, אז מה אני מדבר לעצמי, תגידו לי מה קורה, לזרם פיתויים זה דבר ראשון, דבר שני אמרנו, אל תחפשו קיצורי דרך. לא לחפש קיצורי דרך, הדרך הקצרה היא ארוכה, או הארוכה היא הקצרה, והדבר השלישי זה אל תעשה החלטות, אמרנו, יפה, שאתה עצפני. או שאתה כעוס וכדומה. אבל אמרתי לכם שהתלבטתי אם סיפרתי את הסיפור, נראה לי שלא סיפרתי, אז אני אספר את זה בכל זאת, תראו מה הכוחה של אפילו מצווה אחת. הסיפור הזה הלך כך. היה קצב בעיירה יהודית, שהקצב הזה לא היה ידוע בשמו הטוב, נקרא לזה. השם יעזור. קצב לא כאן השוחט, הכוונה היא, הוא העוסק בבשר. הוא יש לו חנות בשר, יש לו איטליז, והוא מביא מייבא בשר, נהדר. הבעיה היא שיצא עליו שם לא מי יודע מה, ולא סתם יצא עליו שם, אלא ידעו שהוא לא הכי צדיקר. היה לו מצווה אחת שהוא הקפיד בה, וזה נטילת ידיים. יש כאלה תופסים מצווה אחת, כאילו לא, זה אני, לא, חס ושלום, לא אוכל בשר וחלב, חס ושלום, ההוא מחלל שבת, אבל בשר וחלב, לא, זה, יש גבול, יש גבול לכל דבר. יש כאלה חמודים, תפסו איזה משהו, לא יודע, מאבות אבותם, מהבית, מהמסורת, שמעו איזה, לא יודע מה. בקיצור, הקצב הזה היה מדגדג בנטיית ידיים. והסיפור מספר כך. יש לי את כל השמות בבית, פשוט לא תכננתי לספר לכם את זה, אז אני מספר לכם את זה ככה בזרימה כרגע. הגיע שבועות, ובחג שבועות לא היה בשר בעיירה. לא היה בשר בעיירה, נראה לי זה החותן של הפני יהושע, יהיה הרב הזה, תכף נדבר עליו. בקיצור, אז לא היה בשר, שלחו את הקצב להביא בשר מעיר אחרת. אבל לא סמכו עליו, איך אתה יודע מה יביא, בשר גמלים, אתה מבין, השם ירחם יכול להביא. אמרו, בינתיים נשלח אותו איזה אברך צד כדי לשמור עליו. טוב, אברך, והוא יוצאים בקרקרה ונוסעים לעבר העיר הסמוכה. בדרך, לילה, הקצב אומר לאברך, אני רוצה לאכול. הוא אומר לו, אברך, תאכל, מה אתה רוצה ממני? הוא אומר לו, לא, אני מאוד מקפיד נטילת ידיים. ויש לי סנדוויץ' ואני רוצה אותו לידיים. הוא אומר לו, אברך, אבל אין לנו מים. הוא אומר לו, נכון, אבל אני מכיר את היער, ואני יודע שפה, בכניסה של היער, פה, בעוד מאוד אנחנו מגיעים, יש פה עכשיו בער, ואני הולך להביא משם מים. הוא אומר לו, אברך, אבל תקשיב, זה לילה, זה מסוכן, היער ידוע ב, אתה יודע, כנופיותיו. אומר לו הבחור, הקצב, תקשיב, אני בחיים לא פספסתי נקיעת ידיים. יערג בא לי עבור, אני לא עכשיו, אומר לו, תשמע, אתה יכול לקרוך במפה, אתה יכול, אומר לו, זה לא מעניין אותי, אל תספר לי כאלה קולות, אני לא אכסבל קולות. אני רוצה עד הסוף, אתה מבין, לכתול ידיים עד הסוף. אומר לו, תקשיב, תעשה מה שאתה רוצה. והקצב יורד מהקרקרה, נכנס לתוך היער. יער מפחיד, יער חשוך, לילה, כנופיות מסתובבות שם חופשי, ופתאום האברך הזה שיושב ולומד בקרקרה, שומע צרחות אימים. מה? הוא מבין שמשהו קורה שם, הוא מבין שכנראה הורגים שם את הקצב. לא, לא, מה יהיה? הוא שומע, זה הקול של הקצב, ובשלב מסוים הוא מפסיק לשמוע את הקול שלו, הוא מבין שהיא זכרו. טוב, האברך נותן כזה לעגלון הוראה, סע! עוד יבוא אלינו פה, גם אנחנו ייקחו אותנו. האברך מגיע לעיירה הקרובה, מיד מספר לנו, תקשיבו, קרה שם משהו ביער, עשו טובה, דלכו עכשיו, תראו מה קורה, שהלכו את כיתת כוננות, הקפיצו אותם, מיד לתוך היער, נכנסים ומוצאים ליד הבאר המים, אכן את הקצב, שחוט, איך, וואו, טוב, מה יהיה עכשיו, בינתיים, בביתו של הרב, כמדון הרב בייניש, אני לא זוכר את השם מהמפורש, הרב יושב ולומד, לא יודע מכל מה שנעשה כאן ביער, הרגו את הקצב, הוא לא יודע כלום, ולפתע הקצב מופיע אל מול הרב. תבינו, מופיע הכוונה, מה זה מופיע? הוא מופיע כאילו בתור רוח. אמא, מה זה הדברים האלה? והוא אומר לרב, שלום כבוד הרב, זה אני הקצב, אבל כפי שאתה רואה, אני כבר לא בן החיים. מספר לו את כל מה שקרה, את כל עלילותיו, הלכתי, נטיית ידיים וזה, רצחו, ובבדן של מעלה התלבטו מה לעשות איתי. מצד אחד, כיוון שאני מסרתי נפש על מצווה, מסרתי נפש, אתה יודע, מה זה, אני לא סתם ירדתי בקרקרה כדי לחפש צפרדים, רציתי לטול ידיים, אז אולי מתתי על קידוש השם. צד שני היה, מי ביקש את זה ממך? אתה לא חייב לאכול, ונגיד אתה חייב לאכול, אז תקרוך את היד במפה. אין מים, אין מים, מה אפשר לעשות, אבל לא מסתכנים את החיים, אתה מבחינתנו אפילו איבדת את עצמך לדעת, כאילו אתה בגדר מתאבד, אתה הולך למקום אחר לגמרי עכשיו. אז התלבטו בבדן של מעלה והחליטו שלא בשמיים היא, ורוצים שהמרה דעתרה שלי הוא זה שיפסוק. והרב, זה אתה. אז מה הרב אומר? אומר לו, הרב, סליחה שאני ככה מתייחס אליך, אני לא, אני מכיר אותך, אבל מאיפה אני יודע שאתה, אולי זה שד? מה אתה מספר לי עכשיו עולם הבא וזה, בבדן של מעלה, לא יודע, מפחיד לי כל הסיפורים האלה, מי אמר שאתה אמיתי בכלל, אולי אתה שד? אומר לו הרב, אתה יודע מה, תקשיב, אני מתקשה עכשיו באיזשהו תוספות פה בדף, תחזור למאיפה שבאת, תביא לי תירוץ על התוספות הזה, ובעזרת השם, אם זה יתקבל על דעתי, אנחנו נתקדם בפסק. טוב, אומר לו, אני מחכה. אותו קצב נעלם, חוזר כעבור שעה, אומר לרב, אני מצטער על העיכוב, פשוט מאוד עד שהסבירו לי מה שכתוב שם, ואני קלטתי קצת זמן. אבל התירוץ הוא כך וכך וכך. הרב, אופה. הקצב ידוע לו, כלא אדם בדיוק תמיד חכם, והוא נתן פה תירוץ, שזה תירוץ מהסרטים, מה שנקרא, מהספרים, חס ושלום, מהספרים. בקיצור, הרב כתב בגמרה שלו, זה תירוץ, שמעתי מן ההרוג. יש את הגמרה הזאת, יש צילום של הגמרה הזאת. זה התירוץ, שמעתי מין ההרוג. שמעתם? והוא ישב על המדוכה, שמע את שני הצדדים, ובסוף פסק לו שהוא הוא מת על קדוש השם, זאת אומרת, הוא מת בתור שמישהו שלח למצווה ונהרג על עצם תמין בדרך למצווה, והוא זוכה לגן עדן. אז תראו מה זה מצווה אחת לפעמים. מצווה אחת שאדם מקפיד עליה ומוסר נפש עליה. אז זה נחמד, אבל אל תעשה החלטות שאתה עצבני. זה גם קבלה חשובה. זו הייתה הקבלה השלישית. וידידנו מגיע הביתה. הוא מגיע הביתה אחרי 20 יום כמעט של צעדה, של הנסיעות, של הליכות, של ספינות מכל מיני מקום, והוא מגיע אחרי 20 יום הביתה. הוא מגיע בשעת ערב מאוחרת. הוא בא ללכת הביתה, הוא בא להתכנס, אבל הוא רואה את החלון פתוח, ומבעד לחלון הוא רואה אור בבית, ובתוך הבית הוא רואה את אשתו, וליד אשתו הוא רואה גבר. מישהו מסתובב, גבר מסתובב אצלו בבית. הוא כולו התנועש... מה זה? הוא רצה להיכנס לתוך הבית, ואני לא יודע מה לעשות שם, אני... יהיה פה דם! אבל לפתע הוא נזכר בטיפ השלישי. מה הטיפ השלישי? לא לעשות החלטות. כשאתה כועס, כשאתה עצוב. תיזהר, תיזהר עכשיו, זה לא הזמן. תעלו להתחרט. אז אמרתי, טוב, אני הולך לישון, אני ארגע קצת, מחר בוקר אני אדבר עם אשתי, לא יודע מה קורה פה, לא יודע מה אני אעשה. הוא הולך לנוח, מחר בוקר הוא קם, הוא מגיע לאשתו, דופק בדלת, ואשתו פותח את הדלת, וכאילו, לא מאמינה, חיבוקים, עניינים, נהדר, ואז היא אומרת, היא קוראת למישהו, יוסי, בוא תראה מי הגיע! יוסי, אומר לאשתו, את לא מתביישת. אומר לו, תקשיב, שאתה יצאת מפה, אני הייתי מעוברת. ויש לך בן, הנה תכיר, זה יוסי, הוא היום בן 20, גבר שבגברים, בלי עין הרע, סיים את השס 13 פעם כבר, אני יודע. איזה נחת, ואז הוא מחבק את הבן שלו, והדמעות יורדות מן העיניים, והוא מבין כאילו, תודה השם, תודה. אם אני הייתי פועל מתוך עצבים, מתוך ייאוש, מתוך כעס או עצבות, איפה, מה, איפה הייתי היום? 3 טיפים שיכולים להציל חיים. האחד אמרנו, תיזהרו מפיתויים. זה, סגור, אתה יודע, סגור את זה עכשיו. דבר שני, אל תחפש קיצורי דרך. אדם לעמל יולד, ובורא למעריך כל התחזקות שלנו, כל... דבר, אל תזלזל ולו במשהו קטן שאתה עושה. אבל אל תיפול למלכודות, אתה מבין? שאלו פעם את החכם, תגיד לי, מה זה רעל? מה זה רעל? ענה החכם, רעל זה כל דבר שאתה לא צריך אותו ואתה לוקח יותר מדי ממנו. כן? הקדוש ברוך הוא נתן לך, אתה יודע, יעקב ביקש בגד ללבוש, לחם לאכול. הוא לא ביקש גם, אם אפשר אולי, ממרח של חמת בטנים, אם אפשר, אתה יודע, בכל זאת. אז אני לא אומר שחס ושלום זה לא רע, אבל אנחנו כל אחד צריך טיפה, אל תחפש מעבר, אתה מבין? אני רוצה, ודברים גשמיים אני מתכוון. תעזור, וסתם יצור. אתה סתם גם מתרגל, אחרי זה יהיה לך קשה לי, אתה מבין, ביום-יום. אתה יודע, לא תמיד יהיה לך את האפשרויות אולי, ולא תמיד תוכל, ואתה מתרגל לסטנדרטים גבוהים, או את מתרגש לאחרי זה מה קשה לנו ביום-יום. רעל זה מותרות. ומותרות זה יכול להיות כל מיני דברים. עושר, רעב, אגו, חמדה, עצלות גם. אפילו שאיפות לפעמים. אתה יודע לך, יותר מדי יכול להיות רעל. כי לפעמים אתה נשבר מהשאיפות שלך, ואתה לא מצליח להשיג אותם, אז אתה מתייאש, ואתה טיפוס של הכל או לא כלום, או שאני צדיק יסוד עולם, או שאני אפס גמור. יקירה, לכל אחד מדמש כזה, אתה יודע, בפנים, כמו פיצול אישיות כזה. השבוע הייתי עם שולי רנד. יש לי תוכנית את המוצא שבת, יהודי באמת מיוחד, אני אומר לכם, פה אני מדבר בצורה אישית, אני... עולם בעלי התשובה הוא עולם מאוד מיוחד. זה אנשים ש... לא יודע איך להסביר לכם את זה. צריך לראות את זה כדי להבין, להכיר את זה מקרוב, אבל לא להתאפס לשמועות, להכיר מקרוב. יש לו אחד השירים שאני לא אשמיע את זה, כי קוראים לזה הצדיק. השיר הזה הוא, אני פעם שאלתי אותו, איך אתה כותב שירים שאתה לוקח שנה לכתוב אותם ברגע אחד? הוא מספר שהיה לו איזשהו רגע של, אתה יודע, של איזשהו עצבים כאלה, נקרא לזה. אתה יודע, פתאום אתה מרגיש שאתה ממש צודק, ונעשה לך עוול, ואתה עצבני, ואתה כאילו תוסכל, ואתה כאילו, ואתה קצת מאבד מה, מה שנקרא, מה, מהשיווי משקע שלך. הוא אומר לי שאני עצבני, אני מתחיל ללכת מהר. אני מתחיל ללכת, כאילו, אני עצבני מה שנקרא. ואני מרגיש שאני גם צודק, ונעשה לי עוול, וכאילו, ואיך שהוא הולך ככה ברחוב, אז מישהו ניגש אליו, וואי, שולי, וואלה, איזה צדיק אתה. אז ביתו נתן לו כזו, כאילו, כמו סתירת לחי, כאילו, תמיד צדיק, תראה, תראה, השם יעזור לך, תאמין, צדיק. ואז הוא מדבר בעצם על, על, על ניגודיות שיש בתוכנו. וזה נקודה כל כך נכונה לפי דעתי. לא יודע מה אתכם, אני יודע אצל עצמי. יש לי רגעים שבאמת אני רוצה להיות קודש קודשים, ויש רגעים שאני לא מבין מה אני עושה בכלל, ומה קורה איתי, וכאילו, אני רוצה, ואני לא רוצה, ואני, אני, אני משתדל, ואני נמאס לי, וכאילו, אתה יודע, אתה מדגדג פה, ופתאום בן אדם חברו, מה קורה איתך, ואתה מאמין, אבל נו, מה אם הכל לטובה, וכאילו, מה קורה איתנו? מה קורה איתנו? אז אני אומר לכם שלפעמים רע, זה כל מיני מותרות שאתה מחפש, ונסחף אליהם, ומה אתה עושה? אוקיי, אז שאלו את החכם, מה זה פחד? מה זה פחד? אז הוא אמר שפחד זה לא לקבל חוסר ודאות. אם אדם לא לומד שהחיים הם חוסר ודאות, הוא כל הזמן יהיה בפחד. אנחנו אוהבים שהדברים מסודרים כמו שאנחנו רוצים, או שנדע בדיוק מה קורה, ואתה יודע, שהכל יהיה בשליטה. זה בדיחה. אין דבר כזה, אמרת לך, מעלי עצמי, על עצמי אני אומר את זה, אני לא מתבייש להגיד, אני לא זכור לי יום אחד שלח לי בחיים, שבדיוק כמו שרציתי. יום אחד אפילו לך. סתם, אני לך, היום, באתי לצאת, היה לי איזו פגישה חשובה, ואני בא, ואני בא לסרוך את הנעליים, אופ, נקרא לי הסרוך. מה עכשיו? כאילו, מה? מה עכשיו? איך אתה מסרוך עכשיו? לא יודע, ואז קשרת את זה כזה בצורה, ונסעתי, ופתאום, שנייה לפני הפגישה, מישהו מתקשר אליי, אמרתי, אולי זה, הוא מהפגישה, אז אני עניתי, ו... מישהו בלבל איתם, מה אני אגיד לכם, הביא אותי לקצה שבקצה. אחרי זה אני מתעצבן עצמי, איך אתה מדבר, אתה לא יכול להיות קיצור, מה אני אגיד לכם, אין יום שכל החיים זה אי ודאות. אז פחד או חרדה זה, זה, זה לנסות, זה לא לקבל את זה שיש אי ודאות. כי אם אתה מקבל שיש אי ודאות, אז עד הרבה זה הופך להיות אתגר, חוויה. הרי מה זה חוויה? מה זה אתגר? מה זה adventure, מה שנקרא? הרפתקה כזאת, זה שאתה באמת לא יודע מה הולך להיות. זה כל המעניין. אף אחד מאיתנו לא היה קורא ספר אם הוא יודע בדיוק את ה... מה אתה קורא. זה מעניין לראות מה יקרה, איך יקרה, אתה יודע, זה כל העלילה, כל ההתפתחות. אז החיים זה אותו דבר. בוא נהנה מהחוסר ודאות הזאת, כי אנחנו צריכים להבין שמי שכותב את הסרט כביכול, את הספר הזה, זה הקדוש ברוך הוא. זה על פי המעשים שלנו הרבה פעמים, כי אנחנו מנווטים פה בין הפרקים. אבל הקדוש ברוך הוא פה, הוא תן לדברים להתגלגל. תן לדברים להתפתח, תן לבורא עולם, לנהל פה את העולם. מה זו קנאה? שאלו את החכם, מה זו קנאה? זאת אומרת שקנאה זה חוסר יכולת לקבל של השני, יש גם כן טוב. Goodness in others. טוב באחרים. אם אתה מקבל שיש טוב גם באחרים, אז כבר זה הופך להיות השראה. נכון? מה זאת אומרת? אם אתה רואה, הנה הוא סיים את השעס, הנה הוא כך וכך הצליח, התקבלה לסמינר טוב, ואת מפחדת, נו מה היום? עומד זה סמינרים, אוטוטו, חודש, חודשיים זה כבר סמינרים. איזה לחץ, הנה כבר מתחיל הלחץ. יקבלו אותי, לא יקבלו אותי, מה יהיה, לא יהיה. אני מאחל לכל מנהלי הסמינרים, מנהלות הסמינרים, שלא תצא תקלה תחת ידכם, שחס ושלום לא תצערו אף אחד, ולא תבזו אף אחד, ולא תפגעו באף אחד. אני אומר לכם, זה מפחיד לחשוב על זה אפילו. יש, רוצים להגיד ככה, פעם שמעתי שמדוע מנהלי מוסדות צריכים להסתובב, אתה יודע, לחטט רגליהם, לאסוף כספים בחול, לשם, לפה. זה יש רוצים להגיד, כשחס של אדם הורג בשוגג, חייב גלות. אז אף אחד לא רוצה לצער, או חס של נותן להלבין פנים במזיד, אבל לפעמים, אתה יודע, מלבינים פנים, חס ושלום, וצריך גלות. טוב, תחשבו על זה. אז קנאה זה חוסר יכולת לקבל שיש טוב באחרים, כי אם אתה מקבל שיש טוב באחרים, אז אתה לא מקנה, אתה להפך, אתה מקבל ממש השראה. וואו, בוא נלך, הוא סיימת השס, פעם שלישית כבר, אני לא מאמין, כאילו, מה הייתי? פעם אחת לא סיימתי, כאילו, איפה אני? איפה אני? זה לא מקנה, להפך, זה הופך להשראה. שאלו את החכם, מה זה כעס? מה זה כעס? הוא אמר, זה חוסר היכולת לקבל שיש דברים מחוץ לשליטה שלך. חוסר יכולת לקבל שיש דברים מחוץ ליכולת השליטה שלך. אנחנו לא שולטים על העולם. לא על אחרים, כל שכן, גם לא על מאורעות העולם. ולכן כשאתה מקבל את זה, אז זה הופך להיות כבר סבלנות. סבלנות. לדעת שיש דברים שלא בשליטתי. שאלה האחרונה, שאלו את החכם, מה זה שנאה? מה זו שנאה? הוא אמר, זה חוסר היכולת לקבל אנשים איך שהם. חוסר היכולת לקבל אנשים כמו שהם. ואני אומר את זה מכיוון שסתם לכם מישהי התקשרה אליי וסיפרה לי על בעלה. שהיא תפסה אותו עם משהו. בואו נגיד, טלפון לא קשר. זה תחשבו. תחשבו איזה הרגשה נוראית זאתי לאישה שפתאום היא מגלה שבעלה, שלא תגיד לי שהוא אחד שהייתי חושב שיש לו כזה, מה שנקרא. לא. יהודי, שירי שמיים. מדבר ששנה שלמה היה לו טלפון פתוח, אבל לגמרי, לגמרי, לגמרי. נו, נו, מה יהיה איתנו? זו הרגשה לא פשוטה. של אכזבה, של פגיעה, של בגידה כזאת. מה עושים? מה עושים? מה עושים? עוד פעם, אני לא נותן עצות, אני לא אחד ש... זה תשאלו אותם מבני דבר, אבל לפי דעתי, כל אחד מאיתנו עושה טעויות. כל אחד מאיתנו עושה טעויות. על כל אחד מאיתנו, אני מכליל, אבל אני חושב שאני די צודק בנקודה הזאת. על כל אחד מאיתנו יצר העובד. מי יותר, מי פחות, מי היום, מי מחר, מי לאורך זמן ומי לפעם אחת אפילו. אני חושב שאנחנו בראש ובראשונה, כמו להבדיל, אם ילד עושה מעשה שלא יעשה, אני חושב שצריך לקבל את הילד הזה איכשהו, לעזור לו, לתמוך בו, לעודד אותו, להיות שם בשבילו, לתקס את צבי יחד מה לעשות. הבעל הוא לא פחות מילד, אני חושב. ככה לפי דעתי. בסדר, הוא עבר תאונה, מה שנקרא. הוא עבר תאונה. בוא נעזור לו, בוא נתמוך בו, בוא נאמין בו. בוא נתפלל עליו, בוא נהיה שם בשבילו ונעבוד ביחד כדי להגיע למצב טוב יותר. לא נזרוק אותו מהבית ולא עכשיו... מה זה קשור? מה? אני משוכנע ש... וזה אני אומר לך ככלל, אנשים לא עושים בכוונה. בוא נצייר את השני, יאללה בוא דווקא. לא, 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 לא. אנשים נופלים, אנשים נופלים, כמו זבובים נופלים לפעמים. אבל גם אנשים קמים, אנשים גם פותחים דף חדש. אנשים יכולים לשים את כל העבר מאחוריהם, ובאמת להצליח להיות בדרגות אדירות, אבל צריכים צ'אנס, צריכים שמישהו יאמין בנו, מישהו ייתן לנו את הקרדיט, מישהו באמת יתמוך בנו, תעזרו לנו, תעזרו לנו. אז שנאה, זאת אומרת שאתה לא מקבל אנשים איך שהם. הכוונה היא שיש אנשים גם שונים ממך, כן, שונים ממך או ממך. כי אם אתה תקבל אותם איך שהם, בלי שום תנאים, זאת נקראת אהבה.
שנשתוי כיקטור אלה ומחור וממדרגו למדרגו עלינו שנזכה לבוי למעלה סבוי סיינו אברומו מצחוק ויעקב שנשתוי כיקטומי אלה ובחות וממדרגו למדרגו תעלינו שנזכה לבוי למעלה סבוי סיינו אברומו מצחוק ויעקב זכותו מים או יתרו
שני
סיפור. עוד לא הגענו לסוף, חכו, לא, מה עם הלחמים? מה עם הלחמים? אתם לא זוכרים? מה זה לחמים, רב? הנה, בוא נסביר לכם. פתחנו ואמרנו שידידנו היה מוכן לוותר על הכסף על מנת לקבל שלושה טיפים שמצלי חיים. הטיפ הראשון היה לא להתפתות, להיזהר מכל מיני סקרנויות שלא במקום הנכון, וכאילו רק שנייה ורק פעם אחת לא, לעצור. אפשרות שנייה, זה דבר שהציל את החיים שלו בחדר ליד, שמענו נהדר. דבר שנייה, אין קיצורי דרך. אל תחפש לי קיצורים, תעבוד, תעבוד חזק, יום יום, והזורים בדימה, ברעיני צור, ובעזרת השם, תראה פירות. והטיפ השלישי, אמרנו לא לעשות החלטות כאשר אתה עצבני, דואג, עצוב וכדומה, וזה הציל את החיים של אשתו, של הילדים, ונהדר. ואז הוא יושב עם אשתו, נכנס הביתה, ואתה יודע, חיכתה לו ככה בזמן, נהדר, ו... בוא תספר לי, ואז מוציא את התחלה האחרונה שנשארה, כי שני לחמים ארוכים הוא כבר אכל בדרך, והוא אמר, בא לחווה שעבדתי אצלו, הכין חלה, והוא נתן לי כדי שאנחנו נאכל את זה ביחד, אז בוא נשב נאכל ואז נדבר על הכל. תחשוב איזה סיפור צריך להוריד לה עכשיו, כאילו אין כסף, אוף, הם באים לאכול את החלה. הם בוצעים את החלה הזאת, ואיך שהם בוצעים את החלה, הוא מרגיש משהו קשה באמצע החלה. מה קורה פה? איך שהוא פותח את החלה, הוא רואה מטבעות זהב. וואי, מטבעות זהב. נופלים לו מתוך החלה, התברר שבא על החווה. אמנם אמר לו לוותר על הכסף, זה אבל זה רק למראית העין. תכלס הוא קיבל הכל, ואפילו בריבית דריבי ריבית, כמובן עם יותר עסקה. אבל הכוונה היא שקיבל את כל הכסף שמגיע לו. ויקירי, ככה זה בחיים בסופו של דבר. מה שנקצב, מקבלים. תזכרו את זה. אנחנו לא מפסידים שום דבר, גם אם נראה שאנחנו מבטרים, או כביכול עושים טובה לאלוקים, טוב, נו, יאללה, אני אעשה מה שאתה אמרת לי, והנה, אני לא רואה, אני הפסקתי, הנה, אני... אתם לא מפסידים שום דבר, בוא נזכיר לעצמנו את זה. אנחנו לא מפסידים שום דבר, גם אם יש לנו שאלות, ולמה זה ככה, ולמה אחרת. אומר החפץ חיים בפרשה של השבוע, במשך כל הזמן, מאז שבאו בפעם הראשונה למצרים לשבור בר, בר על האחים, על השבטים, יוסף מתנקר אליהם, ודבר אליהם קשות, הוא חשד אותם כמרגלים, ושאלו איש לאחיו קושיות הרבה, מה זה ועל מה זה, וחיפשו עצות, והאשימו אשת אחיו. וכן, פעם השנייה הם מגיעים, מה זאת עשה השם לנו, הם שואלים, כאילו די, מה נסגר, מה קורה פה? עד ששמעו מפי אחיהם את שתי המילים הללו, אני יוסף. יאו, 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 זה דבר לא נתפס, לא דיברנו על זה בכלל השבוע, אבל תחשבו על זה, איך לא הכירו את האח שלהם, תגידו מה אתה עושה צחוק, בסדר, גדל זקן, אבל מה אתה, זה לא... מישהו אחר מהחיזבאללה, זה אח שלך, נו, מה, בסדר, עם זקן, בלי זקן, אבל לא... אלא באמת שאדם יש לו נגיעה, שהוא בטוח, שהוא צודק, שהוא... אני אחד שלו, לא בזלזול על האחים, אני דבר על עצמי, אז הוא לא אפילו, אין לו אופציה בכלל לראות את האמת מול העיניים שלו. כשאמרו, אמר להם, אני יוסף, אז מיד אומר חפץ חיים, שרו כל הקושיות והתמיות והספקות. העניין נתברר להם כל הצורך. כן, אומר חפץ חיים, כאשר ישמע העולם את שתי המילים. אני השם. וואי. אני השם. יתורצו כל הקושיות והתמיהות על הנהגת העולם, שהוא לכאורה לפלא בעינינו עד עתה. התבררו והתחברו כל העניינים, וראו כל בשר יחדיו, כי יד השם עשתה הכל לטובתנו. כמו שהייתה פעם סיפור ידוע, שהייתה פעם זה, היה פעם זה מורה לחשבון, והוא שואל בתלמוד תורה את יוסי, יוסי, אני נותן לך עכשיו תפוח, ועוד תפוח, ועוד תפוח. כמה תפוחים יש לך? אמר לו, יוסי, ארבעה. אמר לו, הרי, עוד פעם, תקשיב לי טוב, אני נותן לך תפוח אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. כמה תפוחים יש לך עכשיו? ארבעה. הרבי מבין, אוקיי, יש לי פה בחור מהמיוחדים. בוא, עזוב תפוחים, עזוב. מה, איזה פרי אתה אוהב לאכול? אגוזים, זה פרי? אני אוהב אגוזים. אוקיי, בוא אגוזים. אני אתן לך אגוז אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. כמה אגוזים יש לך עכשיו? שלושה. או, יפה מהרבי. מקסים, בוא נחזור לתפוחים. תקשיב לי טוב. אני אתן לך תפוח אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. כמה תפוחים יש לך עכשיו? ארבעה. מה ארבעה? תגיד לי, אתה... איך זה יכול להיות? למה אגוזים שלושה וזה אדמה לי ארבעה?
אמר לו, כי יש לי תפוח אחד כבר בתיק, שאמא נתנה לי.
יופי. אז כולם מכירים את הדבר הזה, אבל הרעיון הוא שלפעמים אתה מקבל תשובות שלא ציפית עליהם. בסדר? תשובות שלא ציפית עליהם, מכל מיני בחינות. אם זה מהסמינר, אם זה מהישיבה, אם זה מההורים שלך, אם זה מהקדוש ברוך הוא. בוא נדע שאנחנו צריכים פשוט להבין למה התשובה היא כזאת. אולי יש פשוט חסר לנו מידע. מה לטובתנו באמת, מה הקדוש ברוך הוא באמת רוצה מאיתנו, מה השליחות שלנו בעולם. יקיריי, לא להתבלבל משום דבר. אני השם. והשאלה השנייה צריכה להיות, מי אתם? מי אתם? כי הסיפור שאתה מספר לעצמך על עצמך, כאילו מי אתה? הסיפור שאת מספרת לעצמך מי את, מאוד קובע את ההתנהגות שלנו. אין לי זמן, כבר נגמר לי הזמן של התוכנית, אבל עשו ניסוי בארצות הברית על אנשים ש... יש דבר שנקרא מציאות מדומה. משקפיים כאלה שאתה יכול לחשוב שאתה עכשיו אף לי באוויר, בסדר? אז שתי קבוצות, קבוצה אחת המציאות המדומה, נתנה להם הרגשה כאילו הם טסים במסוק. לא יודע, טסים במסוק. וקבוצה שנייה, המציאות המדומה נתנה להם הרגשה כאילו הם עפים בעצמם. לא עם מסוק. זאת אומרת, הם פושטים את הידיים קדימה, וסגנון סופרמן, מי שמכיר מהספרים של פעם. אז כביכול, הרעיון היה מציאות וירטואלית של גיבורי על. והאנשים האלה דמיינו כאילו הם גיבורי על, כמו סופרמן כזה שאתה יודע, בא ומציל אנשים, זה הרעיון של הדמות הזאת. המציאו אותה, זה אחד שני יהודים שהמציאו את זה, מזמן, ב-933 המציאו את זה. איזה דמות כביכול, שמה שסיפורי הליבאבא כאלה, שהוא בא מכוכב קרימפטון, והוא יש לו יכולת על-טבעית, יכול אפילו, באחד הפעמים הוא אפילו עצר את כדור הארץ, סובב את כדור הארץ, ההפך, נהדר. הוא עזר לנזקקים, דמות שנקרא גיבור על, זה כבכל מי שעוזרת לנזקקים. אז במציאות המדומה הזאת, אז קבוצה אחת סתם טסה במסוק, קבוצה שנייה דמינה שהיא כזה סופרמן. וראו שבתום הניסוי בדקו אחרי האנשים הללו, ואנשים שדמינו שהם כאלה גיבורי על, הם גם הלכו ועזרו יותר לאנשים בפועל. הם התקילו אותם כל מיני ניסיונות, וראו שאלה שדמיינו שהם אנשים טובים, מה שנקרא, גיבורי על, באמת עזרו יותר לאנשים. זאת אומרת, מה שאתה חושב שאתה, ככה אתה תתנהג. אם אתה חושב שאתה אפס, שאתה לא שווה שום דבר, שאתה משוקץ ומחור, אז זה תהיה התנהגות שלך. אבל אם אתה חושב שאתה טיפה אחרת, וכל, ומי אתה באמת, אתה יודע? אתה יודע מי אתה? מה שאתה תחליט. מה שאתה תחליט. מה שאת מחליטה עכשיו. בואו נחליט לספר לעצמנו סיפור אמיתי על עצמנו, שמיד אנחנו בנים ובנות של בורא עולם, אני רוצה להתחזק בזה, אני רוצה לדעת שבורא עולם אוהב אותי, אני רוצה לדעת שגם אם נפלתי אני קם, אני עושה תשובה, אני פותח דף חדש, אני מאמין שזה אפשרי. ויקיריי, זה השיר שאני רוצה שנסיים איתו. שיר מקסים של יוסף נתיב, היה לנו תוכנית לפני כחודש ביחד, היה מקסים, יחד עם יונתן רזל, קראי שיר מקסים על באמת. תודה רבה ליהודה ברגמן היקר, שהוא היה הטכנאי שלנו. לכם המאזינים, שיר אתכם השיר הזה, שיר מדהים, שיר שקצת יכול לחזק אותנו, אז בואו, שאני לא אפריע, יש לכם לילה טוב ושבת שלום, תהנו.
אלך רחוק בשתי רגליים, ערים גבוה את הידיים, אצג חזק עד השמיים, ואעצום את העיניים, עד שמילה אחת תצא באמת, באמת, עד שניגון אחד
כמו גיבור לצאת למרות הגשם להירתם עד עצם נגד כיוון הזרם רציתי את הכל קיוויתי שעבור מוכן למסור את הנפש אפילו בלי שום רגש רציתי להמשיך ולעבור
חזק עד השמיים ועצום את העיניים עד שמילה אחת תצא באמת באמת
עד שניגון אחד יצא באמת באמת באמת, באמת